עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו.
כן, אופ, הנה יסמין ברקע. ומה שלומכם? כאן אנחנו שוב במדברים מקומי. קצת בלגן להגיע לאולפן היום, מה אני אגיד לכם, אבל הגעתי בכל זאת למרות הכל, אתם יודעים. היום יהיה לנו שידור מעניין, כמו כל שבוע. קובי חוגי, לפני מספר חודשים התראיין פה, והוא היה על סף מוות, כי לא היה לו כליה. והוא חיכה וביקש תרומה, ואז בהפתעה קיבל את הכליה שהוא ציפה לה. אז נדבר איתו, נדבר גם עם... עוד כמה אנשים מעניינים. רן ורנר יספר לנו על נושא הגני ילדים, למה רוצים לדחות ארוחת צהריים. אני היום באחת כבר הייתי על סף מוות מרעב, ורוצים לדחות ארוחת צהריים לשתיים, גם ברעננה וגם בכפר סבא. ודניאל בסן יספר לנו קצת על מיזם שהוא מנהל בהוד השרון. וכמובן עם בעריהם בסוף תדבר איתנו על השקעות ועל כסף. נתחיל עם שלמה ארצי ליד הבית שגרתי בו.
ליד הבית שגרתי בו הייתה לי פעם אהבה. זה לא מקרה שעברתי בו, מחלתי כבר על הכבוד, זכרתי כבר עד שום דבר, והיא הלימוד בחיים, כלומר עוד פה. היה פה ראש, עכשיו כבר אין, ושביל אחד הוביל לאן, רק מתורה חוזר אל נעורה. במקום לכבוש ולהילחם, במקום למות באיזה קרב, חזרתי כדי להתנחם עד מוחרת. אור בנגו אל הבית שגרתי בו, אל אותן התחלות.
קובי,
אהלן.
קובי חוגי, מה שלומך?
כן, מה נשמע?
בסדר. אז אתמול כל כך ריגשת אותי, שמעת שאני חייב לשתף את המאזינים שלנו. ניתן קצת רגע, לפני מספר חודשים, התראיינת פה וגם באתר שלנו, בהרצליה ניוז, על הסיפור האישי שלך. פתאום באמצע החיים גידית שהכליות שלך כושלות, ואתה נזקק להשתלת כליה. וחיכית וחיכית, ואתמול הייתי, קניתי פירות וירקות הביתה, התרמתי לי טלפון, ואמרת לי, דודי, אני אחרי השתלה.
נכון.
איך קרה הנס?
יום שלישי שעבר התקשרו אליי למרכז ההשתלות, בצורו לי שיש לי תורמת מדהימה, 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 שכמובן ביקשתי את אישורה לתת את השם שלה, מאיר הגנור. אישה מדהימה, מלאכית שלי, שהצילה לי את החיים.
מי הגנור?
אמרו לי. מאיר הגנור.
מאיר הגנור, אוקיי.
כן. וזהו, הודיעו לי שאני צריך להגיע יום ראשון לניתוח, ומוצא שבת אני מתאשפז, ומביאים לי חדר, חיים חדשים.
רגע, זה אישה מאיר הגנור, הצדקת הזאת, אני לא יודע איך לקרוא לה, המלאך שהגיע, היא שמעה את הסיפור שלך, ומה אני רוצה לתרום לקובי חוגי?
היא באה לפה, נפגשנו כמובן, נפגשנו, אני אשלח לך גם את התמונה, שאתה תראה, כשנפגשנו, אז היא אמרה, אני ראיתי את הפרסום שלך, וראיתי את החיוך שלך, ולא יכולתי לעמוד בזה. אני אמרתי, אני חייבת לתרום לך, כמוך.
וואו.
היא התחילה כמובן לדבר עם המשפחה שלה, עם בעלה, עם הילדים, להתקן אותם, אתה יודע, להתייעץ, כולם תמכו בשמה, והתחילה לרוץ עם זה. עד שהודיעו לי שיש לי תורמת.
ואיך קיבלת בשורה, ומה, האמנת או שנשמע לך אם אמרת לא יכול להיות?
הייתי קצת בלחץ, האמת, פחדתי מכל ה... אתה יודע, מכל ההדבקות שיש עכשיו ברחוב, עם כל המחלות שיש, אז לא הלכתי לעבודה מיום שלישי, עד יום ראשון. אמרתי, בעבודה אני לא מגיע, אני רוצה לשמור על הבריאות שלי. והייתי בלחץ, אתה יודע, זה לפני ניתוח, שמציל לך את החיים, שנותן לך חיים, שמשחרר אותי מהדיאליזות, משחרר אותי מהכל. אז לא. קצת לחוץ, אבל בסדר, עברתי.
בוא נעשה סדר, כי אתה לא היחיד שנמצא באירוע הזה. יש עוד רבים אחרים וטובים שהמתאים להשתלת כליה. אז בוא נעשה סדר. אין את הסיפור הזה של פעם של לקנות כליה. היום מישהו נזקק להשתלת כליה, מה האפשרויות שעומדות בפניו?
יש כעיקרון עמותה שנקראת מתנת חיים. שאנשים נכנסים לעמותה של מתנת חיים, נרשמים בעמותה ונכנסים לתור. עכשיו יש בפרסום שכל אחד עושה את הפרסום שלו, הם כמובן בעמותה רוצים שבני משפחה ייבדקו. ברגע שבני משפחה לא מתאימים, הם מתחילים לתת לאנשים אחרים להיבדק. עכשיו ברגע שסתם דוגמה פלוני אלמוני רוצה לתרום לי, אז הוא אומר, אני מתקשר למתנת חיים, שלום, אני רוצה לתרום לחוגי יעקב. ואז הם מתחילים להריץ את הבדיקות שלו בשבילי, לדעתי הוא מתאים לי. Okay. ואם זה מתאים, הם שולחים את זה למרכז ההשתלות. בבילינסון, תל השומר, איך היא לא סתלו איפה הוא עושה את הניתוח. אני במקרה שלי עשיתי בבילינסון. ואז מתחילים לריץ. המרכז ההשתלות עושה את כל הבדיקות שלו. כמובן ששולח את התורמת, תורם או תורמת, שולח אותו לכל הבדיקות המקיפות. וברגע שמאשרים, יש ועדה של משרד הבריאות, שרוצים לדעת שזה הכל תקין והכל בסדר, כי אסור לעשות סחר באיברים, וברגע שהם רואים שזה תקין, הם נותנים את האישור, ואתה הולך להשתלה.
ואם מישהו תורם, אוקיי, רוצה לתרום למקרה שלך ליעקב חוגי, אבל אין התאמה, הוא עדיין רוצה לתרום.
יפה, יש דבר שנקרא הצלבות. אם עכשיו סתם נותן לך דוגמה, מאירה החליטה לתרום לי. עכשיו מאירה הלכה לבדיקות, ואם נגיד שלא הייתה מתאימה לי, אוקיי? אז הם היו מציעים למאירה לתרום לפלוני אלמוני, ודואגים שהפלוני אלמוני הזה יתרום לי. זה נקרא הצלבות אצלהם.
ואתה זכית שמאירה רצתה לתרום לך?
אני זכיתי שהמלאכית יתרום לי, כן.
תקשיב, זה... קודם כל זה מרגש ברמה שלצער החיים שלך ניצלו. המשפחה שלך זכתה בך לעוד הרבה מאוד שנים, איכות החיים שלך השתפרה אני מניח לאין ארוך, אבל גם הנתינה הזאת, איך אפשר בכלל להעריך את הטוב שנפל עליך?
כשראיתי אותה בפעם הראשונה התחלתי לבכות, כאילו כי הכירו לפני הניתוח, הכירו בינינו, התחלתי לבכות וקצת הייתי מקובץ, כאילו לא ידעתי איך לקבל את זה, כי היא נתנה חלק מהגוף שלה אליי, שאני אחיה, שהחיים שלי יהיו יותר טובים. וכזה, אתה יודע, כאילו, היה לי מאוד מאוד, כאילו, לא... אחרי הניתוח כבר, כדי שהתאוששתי וזה, אז היא גם באה אליי, ואני באתי אליה, וקצת היינו קצת יותר משוחררים. וזה משהו... איך אני אומר לה, אתה מלאכית, אתה אחות התאומה שלי מהיום והלאה.
זה ממש מרגש. זה ממש מרגש.
תודה רבה.
מאירה, מה שאומרת?
גנור.
מאיר גנור, ומאיפה היא בארץ, אתה יודע?
ראש העין.
מראש העין, אוקיי.
כן.
שכנה.
כן, שכנה טובה.
זה שכנה טובה. תגיד לי משהו, כל המצב שאנחנו נמצאים בו, המלחמה בלתי נגמרת, כל האסון הגדול שאנחנו נמצאים בו, איפה זה שם את המצב האישי שלך? זה גורם למחשבות?
כן, קודם כל, מבחינת ההשתלות או...
לא יודע, באופן כללי, אתה אומר...
תשמע, המצב לא טוב, זה לא פשוט. יש לי שני ילדים, גם יש לי ילד חייל בסדיר, יש לי ילד חייל מילואים. מצב לא טוב במדינה, אבל... מקווה שיהיה טוב. אני בן אדם שמסתכל, רוצה להסתכל רק על הטוב.
אתה יודע, אומרים שברגע שאתה מקבל טוב, אתה גם מפיץ אותו הלאה. איך אתה תפיץ את הבשורה, את הטוב הלאה? מה? חשבת על זה?
החלטתי שלדבר רק טוב, לא לשמוע ממני שום מילה לא טובה. לא מעניין אותי שום דבר. לשון הרע לא מעניין אותי. לא אכפת לי. רוצה לחשוב טוב. רוצה לחשוב טוב. רוצה להסתכל על הטוב. רוצה ליהנות מהחיים. ליהנות ממה שיש לי. מהאישה המדהימה שיש לי. מהילדים המדהימים שיש לי. מהמשפחה המדהימה שיש לי. זה הדבר הכי חשוב לי. מאמא שלי שתהיה בריאה עד 120. זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. זה מה שאני רוצה להתרכז. לא מעניין אותי שום דבר אחר.
תגידי משהו, קובי, בחל יש שאלה, אבל אתה עובד בעיריית הרצליה, נכון? איך קיבלו מקום העבודה את ה...
מדהים, מדהים.
את כל תקופת המחלה? התחשבו...
מדהים, מדהים. התקשרו אליי כל הגורמים, ממנכ"ל העירייה, משאבי אנוש, המנהלים שלי, ראש אגף, ראש מנהל, כולם. מה שאתה צריך, אנחנו לצדך. כל מה שאתה צריך, אנחנו פה. העיקר שתהיה בריא, שיהיה לך רק טוב, שיהיה לך בריאות טובה, תחשוב על הבריאות שלך, והכל בסדר. כל מה שתצריך, אנחנו פה לשירותך.
תוך כמה זמן אתה אמור לחזור לשגרה?
אין לי מושג, אני גם שאלתי היום את הרופא, כמה זמן אני כאילו אמור, אז אמור לי תלוי בהחלמה שלך. יש לי דברים.
אתה עדיין מושפז או שכבר בבית?
כן, אני עדיין מושפז. עד יום ראשון אני אהיה מושפז. ויום ראשון, ככל הנראה, אם המדדים שהם עכשיו, נכון לעכשיו, תקינים, ימשיכו להיות תקינים, אני אשוחרר, ועד ההחלמה שלי. כי אני לוקח כדורים נגד דחייה של הכליה.
כן.
אז הכדורים האלה, הם, יש להם תסמינים של המערכת החיסון שלי, שהיא קצת עכשיו לא תהיה תקינה, הם מפחדים שאני לא אדבק. יש שם איזה משהו שצריך לשמור על עצמי יותר מדי בזמן הקרוב. אני מקווה חודש וקצת אני אחזור, אני מקווה, אבל אין לי מושג, תאמת, לא רוצה להגיד סתם.
קובי חוגי.
אני אחזור כמה שיותר מהר.
קובי חוגי, אז בוא רק נחזק את המסר. אם אתם באמת רואים את הנושא של תרומת כליה, אם אתם זקוקים לתרומת כליה, אתם יכולים גם לתרום למישהו אחר, ואז יש הצלבות. אם אתם עושים את המעשה הזה, אתם יכולים להציל בעצם אדם אחר, להציל לו את חייו. ובוא נמשיך רק להפיץ טוב כל אחד ואחד בתחומו הקטן.
אני הבטחתי לעצמי שבכל מקום שאני יכול להפיץ את הטוב הזה ולהראות את הטוב ולהראות כמה יש לנו אנשים טובים במדינה הזאת וכמה אחד לשני עוזר ותומך והכל, אני אעשה את זה עד היום האחרון. זה הדבר שאני ארצה שיהיה הכי בעולם הזה, כי אנחנו מספיק עוברים תקופות לא טובות עכשיו.
קובי,
לחפש את הטוב.
אוקיי, אז נאחל לך בריאות איתנה, למאיר הצדקת, באמת, מאיר הגנור הצדקת, באמת, כל הטוב שבעולם, ובוא נמשיך להפיץ טוב, שיהיה שלום על ישראל.
אמן, אמן, אמן לכולם, ותודה רבה לכם על כל היחס הכי שהיא.
זכות גדולה, ריגשת אותי אתמול כל כך.
תודה רבה.
אם תרמנו במשהו קטן להחלמה שלך, אז... אז עשיתי חסד ענק, שאני מודה לך על הזכות לתת אותו.
תודה, ותמסור גם לקרן ממני.
אני מסור.
אישה מדהימה, תודה רבה.
תודה, קובי. להתראות, ביי ביי. מה יותר מדהים, כמה טוב שבאת הביתה, שלום חנוך.
הייתה פדיחה של דבר. איך קיטי? איפה היא נכנסת? כי זו אחלה עצמה. אני יודע, אבל איך קיטי שתיכנס? היא סימנה לי מכאן, אבל הייתי שקוע בשיחה, אבל עכשיו שאתה רואה אותה, תגידי שישר תיכנס. זה בחמישה עליה אני מסיים.
כמה טוב שבאת לבית
חיים.
כמה טוב
שבאת לבית חיים. כמה טוב שבאת לבית חיים. אני לא רוצה, נכנסתי בסוף, הייתי בסוף. לא, שיחקתי בסוף.
ספר
ונשמע חשבתי לכולי אישו כי אמרתי אישו כי טוב לא משנה אני מפטר על השידור
לא שלח בגלויה
כן זה היה שיר לשום משם
לא שלח תגלויה כמה
כמה טוב שבאת הביתה. אך מה זה חשוב, עשית חיים, ראית צבעים, ראית קצת דברים אחרים, ראית קצת דברים אחרים.
פעם פעם לפני הרבה שנים, שלום חנוך היה האורים והתומים של מוזיקה הטובה, ואז הרחבתי את ההשכלה המוזיקלית שלי. אם דוברים להרחבת השכלה, אז יצא לי השבוע לשוחק קצת עם הליפסיק, מי שלא יודע, זה הבינה המלאכותית החדשה הסינית שכובשת את העולם. עכשיו לא אכפת לי מה המוצא שלה, אנחנו לא גזענים, אנחנו גם לא רוצים לשלוח אותה חס וחלילה להגר לאפריקה, אבל זה משנה חיים. ולכל מי שחושב שהבינה המלאכותית תייתר אותנו, אני חושב שהפכת לנו לאנשים חופשיים יותר. כי באמת המון מטלות של ידע או מטלות טכניות שנדרשות מאיתנו, פתאום נעלמות ואנחנו יכולים לפנות הזמן להמון דברים אחרים וטובים. למשל, לישון, למשל, לא יודע, לעשות ספורט, למשל, לבשל, למשל, לעבוד, אבל לעשות רק דברים שאנחנו אוהבים. אז כל מי שמפחד מהבינה המלאכותית, אני ממליץ לכם לנסות את ה-ChatGPT, DeepSeek, פולי, יש מיליון אפשרויות לעשות את זה. תעשו את זה כי באמת זה כיף גדול. בסדר, אז לפני שהמרואיין הבא, אנחנו נשמע את ריטה בביתי הנעול.
בביתי הנעול שתבנה על הים עם קירות אדומים ותקרה לבנה לא יהיה לי בו קר, לא יהיה לי בו חם בביתי הנעול שתבנה על הים בביתי הנעול שתבנה על הים עם קירות אדומים ותקרה לבנה לא יהיה לי בו קר לא יהיה לי בו חם בביתי הנעול שתבנה על הים
שלום לדניאל סתיו
דניאל בסן
בסן, סליחה דניאל בסן, אני כבר מבולבל דניאל בסן, מה שלומך דניאל?
מעולה
תקשיב, אתה מוביל מיזם פשוט מדהים אבל בוא...
תודה.
אני חושב שאתה יכול לספר עליו יותר טוב ממני.
כן, אנחנו נקראים עציץ טרי. אנחנו מיזם שמספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. חבר'ה מעל גיל 21 שלא יכולים להשתלב באופן עצמאי בשוק העבודה. ויצרנו להם מסגרת עבודה שבה הם באים כל יום לעבודה ומייצרים עציצים וכל מיני מארזי מתנה. הכל נעשה באווירה מאוד כיפית, עם הרבה שמח, והחבר'ה ממש מרגישים שהם עובדים בחברה לכל דבר, מחוברים לקהילה, ומרגישים את החוויית מסוגלות, ומועצמים, וממש מרגישים שווים.
אתה יודע, בעבר מיזמים כאלו, א', תמיד הם היו ראויים להערכה, אבל עסקו בעבודות פשוטות, כמו להרוז פריטים, להרוז ברגים, ופה אתם מסכים בעציצים. עכשיו, מי שקצת אוהב גינון, כמוני, יודע כמה שמחה זה מפיק, לבוא ולראות, לא יודע, לשתול, לראות צמח צומח. הם מרגישים את החוויה הזאת, חבר'ה שעובדים אצלכם?
אין ספק, הם באים, והם כל בוקר ממוללים את צמחי התבלין, ומכירים את כל הסוגים, ואנחנו מכינים עם זה גם משקעות בשביל הכיף, וכל מיני מאכלים, הם מוקפים כל הזמן בטבע וצומח, וממש נהנים לגעת באדמה, לשתול, ולהתעסק בכל מה שקשור ביצור העציצים, כך שהם גם עושים עבודה שבה הם מרגישים שהם שווים, והם גם עובדים, כמו שאתה אומר, במשהו שהרבה מאוד אנשים, וגם כמוך, אוהבים להתעסק בו.
זה מרחיב את הלב.
זה עולם הצומח.
מרחיב את הלב, זה כיף. זה צמחי מאכל או צמחי נוי, זה פשוט כיף גדול, הריח, המגע, התחושת... אוקיי, מי אמרת שהם מגיעים מעל גיל 20, ובעצם איך הם מגיעים אליכם?
אז למעשה העובדים שלנו, הם בעצם או גרים בהוסטלים, או שעדיין גרים אצל ההורים, מה שייחודי בעתיד צרי זה שפיתחנו בעצם מודל חדשני שלוקח אנשים ברמת תפקוד נמוכה שלא יכולים להשתלב באופן עצמאי בשוק העבודה, אנשים שלמעשה עד שהגיעו אלינו עבדו במפעל מוגן אפור וממודר, ובעצם כתוצאה מהמודל החדשני שפיתחנו, אנחנו בעצם יכולים לקחת אנשים שהיו אמורים להיות במפעל מוגן, באים עובדים אצלנו ומקבלים שכר הוגן ואת כל התנאים הסוציאליים, ממש כמו אדם ללא מוגבלות. המודל מתאפשר מכיוון שאנחנו עושים עבודה משותפת עם מתנדבים שמסייעים בייצור ומפצים על החוסר היכולת שלהם לעשות חלק מהעבודות. חשוב לומר שכל המודל הזה פותח ביחד עם עמותת צ'יימס ישראל, עמותה שפועלת במקומות שונים בארץ למען אנשים עם מוגבלות מגיל ינקות עד זקנה. והמודל הזה הוא מודל שלא קיים בשום עסק בארץ ולא בעולם, שבו אנחנו מצליחים לקחת אנשים עם מוגבלות ברמה תפקוד נמוכה ולתת להם שכר הוגן ותנאים סוציאליים מלאים.
איפה כל הטוב הזה מתרחש?
אנחנו נמצאים בדרך רמתי 115 בהוד השרון. בחרנו ככה שטח גדול, ממש בתוך הטבע. אמנם אנחנו במרכז העיר, אבל כשנכנסים אלינו לשטח, מרגישים ממש ממש בטבע. ויש לנו, שכרנו ממש בית של פעם, שהסבנו אותו למקום עבודה. וכמובן שרוב השנה אנחנו גם עובדים בחוץ, בגינה או בדק, והכל באווירה ממש כיפית. אני מזמין כל מי שרוצה גם לקפוץ להגיד שלום ולהכיר את החבר'ה וטיפה לעבוד איתם, או גם פשוט להגיע ולפתוח אצלנו מחשב ולעבוד גם שעות באווירה של טבע. המטרה שלנו היא ליצור ממש קהילה סביב החבר'ה, ושכל הזמן הם יהיו במגע עם אנשים ללא מוגבלות. יש לנו מערך שלם של מתנדבים, יש מתנדבים קבועים שמגיעים לכמה ימים בשבוע, יש לנו מתנדבים עובדי חברות שמגיעים אחת לכמה חודשים כדי לעבוד עם העובדים. יש אקוסיסטם ממש נחמד שנוצר והציצטרי.
והציצים שאתם מייצרים בהציצטרי, לאן הם הולכים? מי קונה אותם?
אז אנחנו עובדים בעיקר עם חברות שקונות מתנות לעובדים וכל מיני giveaways לאירועים עסקיים. אנחנו עושים הרבה עציצים שהם הולכים לזוגות של מתחתנים שרוצים לחלק מתנה בסוף החתונה.
אז יאללה, בוא ניקח אתגר משותף. ט"ו בשבט לפנינו, נכון?
נכון.
יש לכם עציצים למכור?
ט"ו בשבט, כן, זה, אני תמיד אומר, ט"ו בשבט זה כמו הקריסמס שלנו.
הקריסמס שלנו, כן. אז אם אתם רוצים לשמח את המשפחה שלכם, יש מינימום קנייה?
יש לנו מינימום הזמנה של 1,500 שקלים, לא כולל מע"מ. אנחנו עובדים רק בהזמנות גדולות בדרך כלל.
מעולה. אז אם אתם רוצים לפנק את העובדים שלכם, את המשפחה שלכם, את הקהילה שלכם, בעציצים, או צמחי תבלין, או פרחים, מה אתם...
גם כל סוג הצמחים. אנחנו גם צמחי נוי, גם צמחי בית, כל סוג הצמחים אנחנו עוסקים בהם.
מה המחיר ליחידה שאני ככה אוכל...
וואו, זה כבר תפנה אליי ואני אשלח קטלוג מסודר, כי יש לנו מגוון מאוד מאוד גדול של עציצים.
תשלח לי אחרי השיחה גם את הלינק לאתר שלך או משהו.
כן, אני אשלח, ואם יורשה לי, רק ממש משהו מאוד מאוד אקטואלי, בשישי שבת הקרובים אנחנו פותחים את עציץ טרי לטובת משפחות שרוצות לבוא ולעזור בייצור.
נפלא.
חשוב לי לומר שהחבר'ה שלנו, בעצם העובדים עם מוגבלות, בימים שישי שבת הם לא עובדים, אבל כל ההתנדבות וכל המשפחות שבאות לעזור והכל בכיף ובשמחה, זה הכל בעצם לטובת העובדים שלנו ומשפיע ישירות על השכר שלהם. מנהג שאנחנו עושים אותו כל שישי שבת.
מעולה, מאיזה גיל? מאיזה גיל אפשר להגיע?
אם באים עם הורים אפשר ממש, גם הקטנטנים יכולים להגיע בכיף.
אם אתם מחפשים פעילות בשבת עם הילדים, שהיא גם כיפית וגם תורמת לקהילה, אז הציץ טרי בעוד השרון, ברחוב דרך ה-200?
115.
באיזה שעות בשישי שבת?
9 עד 6.
9 עד 6, אתם יכולים להגיע, לעזור לעשות את
הציצים. בשישי אנחנו עד 3, עד כניסת שבת, בשבת אנחנו מ-9 עד 6.
אוקיי. גם לתרום לקהילה, גם ליהנות עם הילדים, גם בכלל לעשות כיף. ושאלה אחרונה, על השם שלך, דניאל בסן. זה שם.
סליחה?
השם שלך.
דניאל. כן, נכון.
אז אני רוצה להקדיש לך את שיר של דני בסן, הילד שבי.
וואו, איזה כיף. אני רק אספר, סליחה שאני קוטע אותך, אבל לפני הרבה שנים דני בסן עשה איזשהו מסע שורשים, ויום אחד הוא הגיע ודפק לנו על הדלת של הבית, ורצה ממש לראות אם יש לנו קשר, וכמובן שתמיד אני נתקל ב... במחשבה הזאת של החלת לגבי השם הזה, זה כיף שיש לי קצת את הייחוס הזה.
אז הוא זמר נפלא ואדם נפלא ואיש מצחיק,
אדם מדהים
ואיש מצחיק ומוזיקאי נפלא. אז דניאל בסן מקדיש לך ולעציץ טרי את הילד שבי, שנוכל להמשיך להיות ילדים שמחים ולתרום אחד לשני. תודה דניאל.
איזה כיף, תודה.
שלח לי את אחר כך את הקישור ואנחנו נפיץ את זה שישי שבת, לבוא להתנדב, לסייע וגם לשמח את הלב שלכם.
איזה יופי, תודה רבה.
תודה, דניאל.
ואנחנו כבר אומרים, טוב בשבט שמח בעתיסטרי.
טוב בשבט שמח, להתראות, ביי ביי.
תודה.
הילד שבי הסתכל בגבי לרגע איתי Thank you.
שלום ערן ורנר, יושב ראש הנהגת ההורים של כפר סבא.
שלום דודי, מה שלומך?
אתה יכול להסביר לי את הטרלול שעובר על ארוחות הצהריים של הילדים בכפר סבא ורעננה בשבוע האחרון?
לא, הגדרת את זה יפה, זה טרלול. אני שאלו אותי השבוע ואמרתי שראיתי באחת התוכניות בוקר השבוע גננות מתרגשות על פתיחת גני ילדים ביישובים שהיו מפונים בצפון, ואז אני תוהה באיזה דברים התעסקו הגננות או הסתדרות הגננות ונציגיהם בכפר סבא בשבוע האחרון, באיזה זוטות.
אני לא רוצה להיות אנטי-סוציאלי או אנטי-חברתי או אנטי-זכויות עובדים, אבל הגזמתם.
מה הכוונה?
לא, לא אתם, הם.
לגמרי. לגמרי. שלא נדבר על זה שיש פה פגיעה של אוכלוסיית עובדים אחת בשנייה, כי...
כן, אני אתרע.
ארוחת צהריים בגני הילדים בכפר סבא וברעננה, זה שתי הערים היחידות בארץ שבהם מופעל מודל יום לימודים ארוך, שבעצם הצוות צהריים משתלב, מגיע לפני סיום היום לימודים של הגן, מה שמאפשר גם לתת לילדים לאכול בשעה סבירה, ב-12:30 זה היה בעבר, ל-13:15 שזה כיום, לפחות בחמש שנים האחרונות, מאפשר איזשהו רצף חינוכי, וגם בזמן הגשת האוכל, הילדים לא נשארים לבד, לעומת תארים אחרות, או מה לפי הצעת הגננות, שבשעה 14:00, מתוך שני אנשי צוות שישארו בצהרון, אחת תצטרך להכין את האוכל, להגיש אותו, לפנות אותו, לשטוף את הגן, ובעצם הילדים נשארים עם איש צוות אחד שצריך להפעיל לפעמים 35 ילדים. אז אין ספק בכלל שהמודל שנהוג פה בכפר סבא וברעננה הוא עדיף בעשרות מונים.
אבל הוא גם מתקיים, כאילו לבוא ו...
הוא מתקיים בשקט מדי פעם, פעם בכמה שנים, אז עשו התאמות, אז זזנו מ-12:30 ל-13:00, אחר כך... בעקבות מסע מתן שהיה לפני 5 שנים, זה זז ל-13:15, ועם התחייבות לא לעסוק בזה יותר. כולם, זה מתנהל על מי מנוחות כבר למעלה מ-15, אם לא 20 שנה. שלא נדבר, אמרתי כבר קודם שיש פה אוכלוסייה שהולכת להיפגע, יש 250 סייעות שמגיעות של צוותי הצהריים, שהמשרה שלהם מתחילה ב-12:30, ולפי ההודעה של הסתדרות הגננות, בעצם אין להם מה לבוא לגן לפני שעה 14:00.
תגיד לי משהו, נגזר גורלנו לריב כל הזמן? אני באמת שואל את עצמי. שיש שמה סיפורים כאלו.
אני, לצערי, אני גיליתי פה התנהלות שבטח אין בה שום דבר שקשור לטובת הילדים.
לא, טובת הילדים בכלל שיחקה פה. אני היום באחת כבר הייתי מורה ועצרתי לאכול. כי אני בוגר, אני יכול להחליט מתי שאני רוצה, אבל יש צריך לשרוד עד 14:00 בגלל איזשהו הסכם כלשהו עם ארגון כלשהו. לא הגיוני.
תראה, קודם כל, החדשות הטובות, בטח שמעת לפני מספר שעות, הממונה למחוז במשרד החינוך הודיע שנכון עכשיו המהלך הזה מתעכב עד לאחר פורים, עד 15 למרץ. אתמול, אחרי שהתלבשו על כפר סבא, הוציאו הודעה דומה לרעננה, אז יש לנו בעצם פה מאבק שיהיה משותף לשני ערי השרון. וזה מה שתקרא, זה לא טעם ולא נשלם, זה נתן לנו פשוט קצת זמן לנסות...
זה מחזיר אותי לשאלה, השלטון המקומי הוא לא לגמרי עצמאי, לא יודע, כאילו, אתה מנהל עיר, אתה מנהל פה אפילו...
לא רק שהשלטון המקומי לא עצמאי, ולכאורה מדיניות חינוכית של עיר, שקובעת שהיא רוצה לשים את הנושא של אורח חיים בריא ותזונה משותפת כחלק מסדר היום שלה, מוצאת עצמו בעצם... לא מסוגל להתמודד עם משרד החינוך שנראה שכאילו מי שמנהל אותו זה עושה האיגודים המקצועיים. זה עצוב, זה מתסכל, ואין לי מה להגיד לגבי זה.
טוב. אז בואו את זה בעצם בשורות טובות. מה קורה בכפר סבא בכל זאת? אנחנו נמצאים כבר כמה זמן אחרי פתיחת שנת הלימודים?
בסך הכל שנת הלימודים מתקיימת כסדרה, מה שנקרא. שהיו כמה אתגרים, אני זוכר, דיברנו על מקרי הלימוד שהיו בתחילת השנה, ולשמחתי נעשה טיפול שורש בעניין.
אבל אתה יודע, זה לא מספיק. היה אירוע, היה הקצנה, היה קצת מאומה. השאלה אם באמת יש טיפול שורש, כמו שאתה אומר, או טיפול נקודתי, או הפחדה נקודתית.
יש טיפול מאוד משמעותי, ואנחנו לא סתם רואים את הרגיעה הזאת. באמת בזכות עבודה משולבת, גם של אגף החינוך, וגם של כל הגורמים העירוניים שעוסקים בדבר. וזהו, אנחנו לקראת תוכניות לשנה בשנה הבאה, אני חושב שיהיה ככה, כמה, כבר הזכרנו אתמול ההורים שאנחנו נמצאים בשיח עם העירייה לגבי...
בוא, אני רוצה להחזיר אותך ברשותך לספטמבר-אוקטובר. ספטמבר-אוקטובר היינו תחת עננת המלחמה, עוד היה מלחמה, היה זקות, היה חשש, בצפון, בדרום, כולנו היו תחת הערכות מסוימת, ואז פתאום כאילו הכל מאחורינו, מה חוזרים לשגרה?
לא מאחורינו.
אני יודע, אני יודע, אני יודע שלא מאחורינו. אבל חוזרים לשגרה, שוכחים מה היה, או שיש פה בכל זאת חשיבה על, על הערכות למצב מלחמה נוסף, או מצב קיצון. כי היינו, דיברנו על זה בעבר, היינו קורונה, ואחר כך מלחמה. מצב קיצון הבא יכול, יכול להתרחש בכל רגע, או לא להתרחש.
באחד הדיונים שהיו לנו לאחרונה בנושא של השיפוצים הצפויים בקיץ של מוסדות החינוך, אנחנו בהחלט לקחנו בחשבון שאומנם אנחנו נצאים באיזשהו שלב של הפוגה, אבל הפערים למשל שהתגלו בפערי המיגון במוסדות החינוך, זה משהו שיכנס לתוכנית לעבודה. אנחנו דורשים שאפשר לזנוח את זה. אנחנו במציאות חדשה שבה מצב החירום המלחמתי יכול להופיע שוב.
ויש חשיבה מערכתית?
אנחנו לא שכחנו את הנושא, הוא לא ירד
בשביל. אוקיי, בסדר. אז איזה מסר אנחנו נעביר הלאה? תנו לנו לנהל את העיר שלנו, תנו לנו לנהל את החינוך שלנו?
אני חושב שכן, אני חושב שתנו תנו להרים לנהל את מערכת החינוך. המאבקים האלה מיותרים, ואני מקווה שנוכל להתעסק בדברים שבאמת חשובים.
אוקיי. ערן ורנר, שנדבר על זוטות ולא על אסונות.
תודה רבה דודי, שבת שלום.
נתראה בינתיים. שלום ענברם.
שלום דודי.
רגע, רגע, את יודעת מה לא עשיתי?
מה לא עשית?
לא פתחתי לך מיקרופון.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר, חוץ מזה ש... אוקיי.
עכשיו אני בסדר?
ככה, ככה. דברי אליי שוב.
שלום.
אוקיי. שלום ענברם, מה שלומך?
בסדר גמור.
איזה כיף שאת מדרכת פה. אני חייב לספר לך, זה יתקשר לנושא השיחה שלנו. בשבוע שעבר ענברם הגיעה לפינה שלה. והיא דווקא לי פה על החלון שנמצא כאן ליד. ואני הייתי שקוע באורחת שלי, ולא שמתי לב. פתאום מסתכל על השעון, אין זמן, אין זמן. יצאתי החוצה לראות מה קורה, וחיכית לי כמו ילדה טובה בחוץ.
נכון.
ואז באתי, והכל התארך והכל כאילו נקטע והיה. אבל זה פתח לי פתח של מחשבה, שנוגע גם לחיים כלכליים וגם תכנון חיים בכלל. הנושא של הבלטמים, הבלתי מתוכננים, שאנחנו כולם נתקלים בהם כמעט כל יום. ויש כאלה שמפחדים מזה, יש כאלה שחיים למען זה.
זה תלוי כמה אתה אוהב לחיות על הקצה. אבל אני חושבת שבלטם זה, זה, זאת אומרת, זה נורא מצחיק אותי שאנשים חושבים שיש בלטם. זה לא, זה לא באג, זה פיצ'ר.
אוקיי.
כי צריך לקחת בחשבון שיהיה בלטם. אתה תתכונן לבלתי מתוכנן.
אוקיי. את יודעת, יש, אני יצא לנסוע המון השבוע בדרכים, וכל זה מפה פרסומת של, לא יודע מה, איזה חברת אשראי כלשהי, נפלה לך הרצאה בלתי צפויה, בוא תיקח הלוואה. אתה אוטו התקלקל, בוא תיקח הלוואה. יש חתונה, בוא תיקח הלוואה. ואז כל הזמן אני שמעתי בראש שלי מאחורה, את ענבר אומרת, לא, לא לקחת הלוואות.
קודם כל, לא לקחת הלוואות, אבל למה, מה זה נפלה על ההוצאה בלתי צפויה? כאילו, זה... תשימו מראש, בסדר, כמו שאמרתי לך, זה לא בג, זה פיצ'ר, ברגע שאתה מבין שזה עובד ככה, שכל מיני יש בלטאמים, אז תתכנן גם את הבלטאמים.
אוקיי, איך מתכננים בלטאמים? איך את מתנהלת? בואי, אם טיפה תחשפי את החיים שלך, לא לפרטי פרטים, אבל אופן ההתנהלות שלך.
קודם כל, כשבונים תקציב חודשי, תמיד אני לוקחת עוד 10%, קודם כל, אני תמיד לוקחת עוד 10%.
למשל, את אומרת, החזקת בית, משכנתה, קניות, החזקת רכב, ביטוחים, תתה.
אני תמיד לוקחת
הכל עולה לי 100, אני אתכנן תקציב על 110.
נכון, אני לוקחת בחשבון, תמיד שאני בונה תקציב שזה, אם אני רואה שהסיכום החודשי של ההוצאות הוא 25, אז אני אקח 30, ועכשיו אני צריכה להתארגן על 30, והמקסימום יהיה לי הפתעה טובה. זאת אומרת, אני צריכה להביא הכנסה הביתה, במקרה הזה, נגיד אם הבנתי שיש 30, אז מראש אני צריכה להכין הכנסה של 30. ואם יישאר עודף, אז מעולה, אבל אם לא, אז לפחות לא, אני לא בבעיה. ואם קרה ויש גם חודשים, אתה יודע, אנחנו, במיוחד אנחנו, שאנחנו עצמאים, יש שונות מאוד גדולה בהכנסה.
גדידת מה, אני דווקא אגיד את זה אחרת. אנחנו בתור עצמאים, א' יש שונות, לפעמים הבלטאמים הם לטובה או לרעה, לפעמים יש חודש מצוין שנסגרו עסקאות והגבייה הגיעה בזמן והכל.
שזה תמיד מעולה, ואז אתה יכול לשים כסף בצד לטובת, אבל אצלנו הבעיה יותר גדולה כמו שקורה מלחמה, או קורונה, או דבר כזה, שאז אתה צריך, להתארגן, ואז אני אומרת, אוקיי, בסדר, גם אם אני, כאילו, אני יודעת שאני אכנס למי, אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה ש... שהתנהלות כלכלית זה תכנון. ואנשים לא מבינים שזה תכנון. אנשים לא מתכננים. בטווח הקצר, לא בטווח הארוך, בינוני, לא בטווח הארוך. ואז הם נכנסים לשוקת שבורה.
אבל בואו ניקח מישהו, זה שכירים. עצמאי יכול להגיד, אוקיי, אני אעבוד עוד. אם אתה טכנאי, תתקן עוד שתי תקנות. אבל שכיר, שיודע שהמשכורת שלו היא קבועה, היא נשחקת. אם מרווחת 10,000 שקל נטו לפני שנתיים, 10,000 שקל נטו היום.
לא, אבל עזוב, אני לא מדברת על השחיקה ולא מדברת כלכלי. אתה יודע שנגיד החודש הולך להיות לך חודש עם המון הוצאות.
טסט לאוטו וביטוח.
טסט לאוטו, והנה נגיד מרץ כבר יש פורים וזה משלוחי מנות, ויש אנשים שזה בשבילם סעודה, ופורים זה הוצאה מאוד מאוד גדולה. והם לא מתכננים את זה. זאת אומרת, זה כאילו, תכף יש פסח. פסח זה אומר גם הרבה הוצאות, גם שבוע לשלם שצריך קייטנה לילדים, בדרך כלל נוסעים לחופשה, גם בפסח נורא אוהבים לחדש את הבית. מי מתכנן את זה? מי יצר כבר ותכנן את פסח? אתה מבין? ואז אומרים, אוי, נפלה עליי הוצאה, אוי, נפל עליי פסח. למה? פסח זה כל שנה. זה מפתיע אותך שיש פסח?
זה לא מפתיע, לא. זה לא מפתיע שיש פסח, אבל...
אבל זה כן מפתיע, זה מפתיע שיש יולי-אוגוסט, זה מפתיע שיש תחילת... זה מפתיע.
אני אגיד לך משהו, ענבר, את לא הוגנת.
למה אני לא הוגנת?
את לא הוגנת, לא, אני ממש כועס עליך עכשיו. ממש כועס עליך. את לא הוגנת.
אוקיי,
למה? כי את לא מאפשרת לנו לחיות כאילו...
להפך. אני רוצה לתת לך דוגמה. אני שמה אותך עכשיו על הגג באזריאלי.
כן.
קומה 50, בלי גדר, אומרת לך, צחק כדורגל. איך אתה תרגיש?
פחדים.
אבל עכשיו אני שמתי גדר, שני מטר גדר, ואני אומר לך, דודי, צחק כדורגל, איך תרגיש? בטוח. תקציב זה גדר. זה גדר שבתוכה אני יכולה להרגיש בטוחה, כי אני יודעת שבפנים אני יכולה לעשות מה שאני רוצה.
יש לי בעיה, אני אוהב לשבור גדרות.
לא, אבל בתוך, אני גם אוהבת לפרוץ גבולות, אבל בתוך הגבול שיש לי, יש לי מרחב פעולה, ואז אני מרגישה נוח, כי אני יודעת, אתה יודע, רוב הלקוחות שלי, ברגע שהם פתאום רווח להם, כי הם יודעים באיזה מסגרת הם פועלים.
יש את הבדיחה הישנה למישהו שמתהפך במיטה כל הלילה, ואשתו אומרת לו, מה מטריד אותך? הוא אומר, תקשיבי, הלקוח היה צריך לשלם לי, ומחר אני צריך לשלם לבנק לחסות את ההתחייבות שלי. היא אומרת, מה הטלפון של מנהל הבנק? הוא אומר לה, המספר מחייקת אליו, בא לי מחר, צריך שלא תתחייבו אותו, לא יכול. מה עכשיו תלך לישון, שהוא לא ילך לישון. אז אחת הדרכים באמת להתמודד של הרבה אנשים, מגלגל הלאה, כמו נושא ההלוואה ששמענו, הנה, פתאום יש לי 100,000 שקל בחשבון, איזה יופי,
אז אני ישר אשאל לחול, אני לא אעשה את זה
בחשבון. יש לי 100,000 שקל בחשבון. אז תיקנתי את האוטו ב-10,000 שקל, יש לי 90,000 שקל בחשבון. ונשתך, נסך, ואז פתאום להחזרים, והתזרים החודשי שלנו מתחיל להיפגם.
ויש עוד משהו שאתה לא מדבר עליו, וזה הדחיונות.
כן, דחיונות.
אתה יודע, שהיה לי קטע השבוע, השבוע התקשר אליי בן אדם, אמר, אני רוצה לשמוע שוב פרטים על התוכנית שלך, אמרתי, אין בעיה, בכיף אני אשלח לך. ואז שאני באה לשלוח לו, בוואטסאפ, אני רואה שדיברתי איתו ב-2021.
אוקיי.
שלחתי לו פרטים על התוכנית ב-2021. ואז, תגיד לי, יכול להיות שדיברנו ב-2021? הוא אמר לי, כן, כן. אמרתי, ומה קרה בארבע שנים האלה? הוא אמר, המצב רק החמיר. עכשיו, דחיינות, תחשוב על חור בשן, שאתה דוחה, זה הופך להיות טיפול שורש. תחשוב על רשרוש באוטו שאתה דוחה, זה הופך להיות מנוע.
אני אגיד לך משהו. א', הטבע הנשי שלנו גורם לנו לנסות לדחות את הבעיות. אולי, תראה, האסון הכי גדול שנפל עלינו, לא רוצה להרבב פה פוליטיקה, ושבעה באוקטובר נפל מתחינות, ניתן להם עבודה, נרגיע אותם, נהיה בסדר, מה, לא יהיה להם אינטרס. בסוף קראנו אסון גדול, אז דחינו את זה באמת אסון גדול. אבל אני חושב
לך... זה מה שאני אומרת, שזה בסוף מתפוצץ לך בפנים. בסוף איכשהו זה מתפוצץ לך בפנים. וכשזה מתפוצץ לך בפנים, זה הרבה יותר גדול, ואתה לא יכול להשתלט על זה. אז עכשיו, אפשר היה למנוע את זה? אתה מסכים איתי?
כן.
גם שנינו מסכימים, זאת אומרת, אולי לא, לא, אולי היה קורה, אבל לא ברמה כזאת.
לא ברמה כזאת, נכון.
אפשר היה, אפשר למזער נזקים, אבל אתם לא יכולים לשים את הראש, גם בקטע הכלכלי, גם בקטע הבריאותי, גם בקטע של יחסים, גם בקטע, תקחו את זה לכל, לכל משהו שלא עובד לכם בחיים. הרי בן אדם, מתי בדרך כלל תשים לב, מתי בן אדם עושה שינוי מהותי בחיים שלו, בבריאות שלו, רק כשהרופא אומר לו, תקשיב חביבי, אם אתה עכשיו לא זה, אתה מת מהתקף לב עוד ש... כאילו, למה להגיע למצבים האלה ששמים אתכם מול הקיר ולא נותנים לכם לנשום? למה?
היום הייתי ב... אלה הוא מאוד מעניין. ממש מגוון, כאילו מהבוקר עשיתי צילום תדמית, ואחר כך הלכתי לפגישה מעניינת, אחר כך לעוד פגישה שבכלל... מסתבר שזה שנפגשתי איתו, מכיר את דוד שלי שנפטר לפני שנה, שדוד האהוב שלי, ופתאום אמרנו שנינו התרגשנו שם, בפגישה מקרית יצאה ככה. ואז הלכתי לאירוע של הנחת אבן פינה לפרויקט נדל"ן חדש ברעננה. ואת הפרויקט הזה, את השדה הזה, קנו ב-1930. במשפחה איבדה אותו 95 שנה, איבדה שם את השדה. עד שהגיעו לרגע שבו השדה הופך להיות בניינים. אבל שירו שם פאה אחת מהשדה שהיא תמשיך להיות גריאה ירוקה, עם העץ המיתולוגי ש... ואחד האנשים שהוא לא בן 95, אבל כל חייו הוא גידל את השדה, זה והוא היה שם. זה היה כבר מבוגר מאוד. ואתה רואה את ההתרגשות על פניו, לראות את, את הנכדים ונינים שהם ייהנו מהפירות, נכון, הפריון יהיה בסוף דירות, אבל כן, זה משהו ששתלנו, השקענו, עשינו. בסוף הפרי יצא. אז אינברם, אנחנו לא נפריע לתוכנית שלך. תודה רבה. וזכרנו לדבר על בלטמים.
נכון.
גם לפני, בלי שתכננו את השיחה, הייתה שיחה מרתקת.
הייתה שיחה לזה, אבל אני גם אגיד למי ששומע אותנו, למאזיננו, שבשעה 5 אני מתחילה את התוכנית, ברשותך, אני רק אספר.
כן, כן, בוודאי.
שהיום יש לנו תוכנית מיוחדת, אני לא יודעת אם אתה יודע, בראשון 25, הייתה רפורמה של עוסק זהיר, לכל מי שעוסק פטור ועוסק מורשה, רפורמת מס. ואנחנו בתוכנית שלי הולכים לדבר על זה, אז אם אתם עצמאים ואתם שומעים, אתם מוזמנים להמשיך, להקשיב לנו.
אינבר, תודה רבה. ותודה לכם שהזנתם לנו, ויאללה, נהיה פה שבוע הבא. אולי, כן, נהיה פה שבוע הבא. ביי ביי.
רציתי להגיד לך ש...
כן, כן, לקחתי.
סודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין, לא אבין לעולם. לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי, בדרכים שהלכתי תהיתי ודאי לא פעם אחת, ועצמות מעלה כל שמחה, כל שמחה ששמחתי, כמו ביקשתי דבר, דבר שעבד.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.